אנחנו נמצאים בפרק ט"ז בספר מלכים א'. מלכים א', פרק ט"ז, כדאי לסגור את הדלת שלא ייכנס רעש. אנחנו לומדים את פרק ט"ז, אנחנו נמצאים בפסוק כ"ג. ספר מלכים א', לאט לאט מתקדמים, בעזרת השם, היום נגיע לאליהו הנביא. אשרי מי שראה פניו בחלום, אשרי מי שאמר לו שלום והחזיר לו שלום. אז בואו תקראו, מישהו שלט עומרי, בעצם הגענו למקום אחרי כל הרציחות והמהפכות והשריפות וההתאבדויות במלכות ישראל, מלכים א' פרק ט"ז פסוק כ"ג, עד פרק י"ז פסוק ח'. מט"ז פסוק כ"ג עד י"ז פסוק ח', ונתחיל עם שאלת שאלות כדרכנו. בסדר? אתם קוראים מלכים א' פרק ט"ז פסוק כ"ג עד סוף פרק ט"ז, וממשיכים עד פרק י"ז פסוק ח'. שאלות, בואו נתחיל. כן, בבקשה. אתה מדבר עכשיו על אחאב. אחאב, כן. יותר מכולם. וילך ויעש כדבר השם, זה אליהו. לא. ויהי דבר השם אליו לאמור, למי? לאליהו, לאליהו. כן, הנושא פרק י"ז, פה הנוצרים חלקו, יש היגיון. למרות שאתם תכף תראו שדווקא לפי איך שאנחנו נבין את הסיפור, אז זאת אומרת, בעצם עכשיו מובן למה הם חלקו ככה, הם רצו למנוע את ההבנה הזאת, שלא תטעה לחשוב שבאמת הכוונה פה לאחאב. הם מתחיל נושא חדש, ויאמר אליהו התשבי, מתושבי גלעד אל אחאב, חי השם, עכשיו הוא הופך להיות הנושא. שרמדתי לפניו. יפה מאוד. זה כבר הערה חשובה מאוד. אתה שואל איך זה שהוא מתייחס בכבוד. אני הייתי מוסיף עוד שאלה על השאלה שלך, שאחאב הוא הכי קיצוני, והוא זוכה לגילוי אליהו. נכון, אנחנו רואים, מי שזוכה לגילוי אליהו, וואי, 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 איזה מדרגה. נכון? אחאב הרשע זוכה לגילוי אליהו. אליהו מדבר אליו, צורק עליו, מתווכח איתו, מכבד אותו. מה קורה פה? בסדר? אז תגידו, עדיין אליהו הנביא זה עוד לא מה שהוא יהיה בעתיד. הוא עוד לא מפותח. זה עוד לא הגיע למדרגה. אבל באמת השאלה מעצומה, אחד הנביאים הגדולים ביותר בהיסטוריה, כפי שאנחנו תכף נראה, נפגוש אותו בשבועות הקרובים, הוא הולך דווקא לאחאב. למה לעומרי לא הופיע איזה דמות כזאת, נבואית כזאת? למה לכל השאר, לכל שקדמו, לירובעם בן נבט? אחיה מינה אותו אמנם, אבל לא הדריך אותו כל הזמן, אבל לא מה תעשה, מה לא תעשה. פה, התייחסות ראשונית, אמנם, תכף נראה, שהיא מאוד קיצונית, כן? אליהו לוקח את הגשם ובורח. כלומר, לא יהיה גשם רק לפי דברי ומסתלק. בסדר? זה, אני אומר, ההערה הראשונה, ההתייחסות המאוד, בכלל ההתייחסות של אליהו לאחאב, למה בכלל יופיע אחאב, ובית, מה שהבחנת, שהוא מתייחס אליו בכבוד. כאן עוד לא רואים אגב את הכבוד, את הכבוד נראה בהמשך, אבל זה כבר מתחיל. פה עוד לא רואים ממש את הכבוד. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו לברוח, והעורבים יפרנסו אותך, והוא יושב לו שם ליד הירדן. דברים לא זזים בינתיים. הגענו עד לחצי. עוד שאלות.
מה?
כן, מאיפה הוא נפל? איפה הוא הופיע פתאום, אליהו הנביא? ויאמר אליהו, מי זה אליהו? ספר, ויהי איש נביא מן הגלעד, התשבי, אני לא יודע מה. איפה פתאום זה צץ? ופתאום הוא מדבר, ישר הוא מדבר ונותן בראש, ישר נותן בראש. כן, הוא ישר לוקח את הגשם. מה? אז מה זה אומר? מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא לא הניש את אחאב? למה אליהו צריך לקחת את הגשם? לא יהיה גשם כי אם לפי דברי. מאוד מוזר. הרי אם אחאב עובד את הבעל, עובד אלילים, אז מה הבעיה לסגור את הגשר? שהקדוש ברוך הוא ייקח את הגשר. כמו שכתוב בתורה, אם תשמעו בקולי, עשיתם את כל מצוותיי, ונתתי גשמכם בעיתם. ואם לא תשמעו, נכון? לא אתן גשמכם, לא יהיה גשם. האדמה לא תיתן את יבולה, אבתם מרע מן הארץ. למה אליהו צריך פה להתערב? למה, איפה הקדוש ברוך הוא? בסדר? עושים נוראיות כאלה, דברים נוראים כאלה, ואליהו כאילו עומד מתערב, כאילו, במה שקרה פה. הקדוש ברוך הוא לא מעניש את אחאב, על פניו נראה שזה מסודר העניין. עוד שאלות. עוד הערות ושאלות. אם אין שאלות, אז בואו נכוון אתכם קצת. בואו נראה קצת, נחזור אל ההתחלה, לפרק ת' זין פסוק כ"ג. בשנת 31 שנה לעשה מלך יהודה. מלך עומרי על ישראל, 12 שנה. בתרצה מלך 6 שנים. ומה הוא הולך עכשיו ועושה? והשאלה מעניינת, למה הוא מעביר את הבירה לשומרון? זאת אומרת, לישראל היו כבר 3 בירות, זו הבירה השלישית. או אפילו הרביעית כבר, אפשר להגיד. היה את שכם, משכם עברו לתרצה, היה גם מחניים, הם עברו למחניים, ירובעם באיזו תקופה בורח כנראה למחניים, ועכשיו עומרי מוסיף את השומרון, העיר השומרונית, קונה את הר שמר ובונה שם את שומרון, סבסטיה של ימינו, כן, תרני שומרון, שווי שומרון וכן הלאה, כל האזור הזה. אז קודם כל באמת למה התנ"ך מספר את זה, כאילו מה העניין בזה? חז"ל עוד אפילו אומרים יותר מזה, שעומרי הזה, כמו שהוא מתחיל שושלת של רשעים גדולים, זה חלקו לעולם הבא, יש לו חלק לעולם הבא. עומרי, למה? שהוסיף עיר אחת בארץ ישראל, ומה זה איזה גדלות יש לציונות אחר כך, הוסיף ערים רבות בארץ ישראל. ואיזה חרפה זה לגרש יהודים מארץ ישראל. הוסיף עיר, קנה בכסף. מה זה מזכיר לנו אגב קניין בכסף? דוד בגורן ערבנה. יעקב אבינו בשכם בכסיתה, נכון? במאה כסיתה. מערת המכפלה. מקומות שנקנו בארץ ישראל. אם אתם אוהבים חידונים, שווה איפה שבועיים דיברנו על הזקנים, עכשיו יש לנו קניינים. איפה קנו שדות בתנ"ך? נכון? אגב, ירמיהו, שהוא כבר עד לה, זה אומר, עוד יקנו בתים ושדות בשומרון ועוד עוד יהיה. כן, רואים את זה במו עינינו. קנייה, כן, הוא קונה מעת שמר בכיכרה עם כסף, ואיבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר, אדוני ההר שומרון. גם מעניין שהוא כאילו שומר את השם לא עומרון, אלא שומרון, אבל לקרוא עומרי. עוד יש כזה בן של ראש הממשלה לשעבר, עומרי. ויעש עומרי הרע בעיני השם, וירע מכל אשר לפניו, ולא מפרטים במה הוא הרע יותר מאשר לפניו. אבל אף על פי כן, זכות יש לו, שהוא גואל אדמות, או לפחות עיר אחת, הר אחד הוא קנה. וילך בכל דרך ירובעם בנבט ובחטאתו, אשר החטיא את ישראל להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. אז ייתכן שהוא באמת שכלל שם קצת את הסגנון העבודה. לא ברור בדיוק מה הוא עשה. ויתר דברי עומרי אשר עשה וגבורתו אשר עשה, הלא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי ישראל, מה הוא עשה בגבורה, מה הוא עשה, אנחנו לא יודעים. לא יודעים. אולי באמת ננסה רגע לראות בדברי הימים, אבל בספר דברי הימים לא נמצא את זה. מהסיבה הפשוטה שדיברנו שבוע שעבר, שדברי הימים הוא ספר על מלכי יהודה ולא על מלכי ישראל, אלא אם כן יש משהו שהוא רלוונטי ביחסים ביניהם, כמו המלחמה של רחבעם וירובעם, כמו המלחמה של אביה. אז בואו בכל זאת נעשה בדיקה קצרה, בשם העניין. מקסימום נגלה שאין מה לבדוק. אבל כמו שאתם רואים, יש פה דברים גדולים וכבירים שהוא עשה, והם אינם מוזכרים. מה בדיוק הוא עשה? אז אנחנו נמצאים בספר דברי ימים ב', פרק י' ד' מתחיל הסיפור של עשה, שבהתחלה כל העניין זה בשה, שנגדו הוא נלחם, ועל זה דיברנו בהרחבה רבה. עשה מסתיים בפרק ט"ז, משנת 36 למלכות עשה עלה בשה מלך ישראל על יהודה, וגם שם ראינו שגלות הוא מכה את דן, עיון ונפתלי, הרי נפתלי, זה עדיין בשה. ובעצם לא, אין לנו שום דבר, כן, פרק י"ז, פרק י"ז מתחיל מיד וימלוך יהושפט בנו תחתיו, ויהושפט כבר מולך, אם אני בוחן את זה לפי העומק, יהושפט מגיע, תסתכלו בפרק ט"ז אצלנו, מלכים א', פרק ט"ז, פסוק כ"ט, ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים את עשה מלך יהודה, הוא חבק במלכותו הרבה מאוד מלכים מישראל. הוא התחיל עם... התחיל עוד כנראה עם ירובעם הראשון, ונבט, נדב הבן שלו, אחר כך זה שרצח אותו, זמרי, אחר כך יש גם איזה תבני בן גינת, נכון? ועומרי ואחאב, כן? קיפל כמעט שישה מלכים, אחר כך היה, או התחלפויות של שלטונות. ובעצם על גבורתו של עומרי בתוך התקופה הזאת של סוף ימי עשה, מה בדיוק קרה שם, מה המשמעויות של זה, מה גבורתו הגדולה שהוא עשה, לא יודעים. אין לנו איזה תיעוד נוסף, מלבד שהתנ"ך מעיד פה שהיה שם כנראה איזה משהו. מה שנוכל להעריך בהמשך זה דווקא הבן שלו אחאב, ויש באמת הגבלה מעניינת, אחר כך נראה את זה, נרגיש את זה, אחאב הוא בעצם השלמה הישראלי. אז עומרי הוא בעצם הדוד הישראלי, כן? זאת אומרת, אני אומר בהשוואה, אתם מבינים, במחראות הכל, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, דוד ושלמה המעולים לבין עומרי ואחאב המזוהים. מה? אחאב הוא באמת אימפרטור גדול מאוד, זאת אומרת, אולי בניגוד לשלמה, ששלמה היה איש שלום ולא היה מלחמות בימיו, אבל אחאב בונה מעצמה אדירה, וזה אנחנו נראה בהמשך. אז ייתכן מאוד שמה שכתוב פה על עומרי, שהוא עשה גבורות, ומה בדיוק הוא עשה, ומה, רואים שהוא בונה את שומרון, הוא מזיז, לא ברור למה להזיז, למה הוא צריך להזיז את העיר הממלכה למרכז נחלת אפרים, לשומרון. ייתכן מאוד שהוא רצה להקשות את הגישה לשומרון, שזה דבר תמוע קצת, זאת אומרת שכם היא עיר... מה?
מה סתם את הגישה?
שכם... ותרצה, הן נמצאות באזורים יותר נגישים. ממזרח מערב, הן עליהן דרך. העלייה, נחל פרטה, שאפשר לעלות מהבקעה לכיוון, זאת אומרת, מכל העלייה משם, זה כל האזור ה... ובאמת, הוא כן, מתחיל איזו התחלה חדשה. זה מאוד מעניין, זאת אומרת, גיאוגרפית, מעניין הזה. עכשיו, זה אזורים בנחלת מנשה, אפרים, שהם בעצם אזורים... זאת אומרת, הם די עזובים, זאת אומרת, זה אזורים שלא גרו שם יהודים הרבה שנים. אתה רואה שיש הר שלם שהוא שייך לשומרון, לשמר, כן? שהוא איש כנעני, שנשאר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, דוד ושלמה היו, והר עדיין אצל שמר. הוא היה תושב אולי, לא ברור מאיפה הוא נשאר כל כך הרבה שנים, מין שושלת כזאת שנשארה שם. איזה כפר כנעני כזה שנשאר. ובכל אופן, הוא מבין את זה למרכז. התחושה וההבנה שיש פה כנראה איזה תשתית שהוא בונה, משנה תשתיות ומאפשר איזשהו מצב חדש במזרח התיכון. שאנחנו נראה את זה אחר כך אצל אחאב. אחאב הוא בעצם העיקר. עומרי הוא רק איזה מין מעבר, כמו שדוד הוא מאוד משמעותי, אבל הוא מעבר לשלמה. שלמה הוא המשיח בעצם. אף פי שדוד מכונה משיח, אבל לפי הפרמטרים של הרמב״ם, מי שבונה את בית המקדש הוא המשיח. אז שלמה בנה. אמנם הכל מיסודו של דוד, שמואל הרמתי, אבל שלמה הוא זה שמבצע. אותו דבר כאן אצל מלכות ישראל, יש פה איזה מין, אגב זה מאוד מעניין שבאמת הרבה אתרים היום שחופרים בארכיאולוגיה, אז הארכיאולוגים אומרים קודם את שלמה ואחרי זה את אחאב. זאת אומרת, אחאב בכל ממלכת ישראל, בצפון, כמו למשל חצור, הראשון שבונה את חצור מאז יהושע בן נון, זה שלמה המלך. ואחריו, אחאב בונה אותה. השתמש בה ובעיר רכב שלו וכדומה. אז מה הוא בדיוק עשה? קודם כל אנחנו כנראה, מה שעוד אפשר כנראה להבין, שעומרי היה צריך להתמודד עם כנראה עם הערמים. שוב אני אומר כנראה, כי אין לזה, אין לי פה איזה תיעוד תנכי מדויק, אבל ההיגיון אומר שככה הדבר, שהרי עשה והשאיר לו ירושה לא, לא נוחה. אמנם בשע ניסה לעצר את צעדיו של עשה, ואז הוא שולח כסף למלך ארם, שיפר את הברית עם ישראל, והגויים האלה עם האוכל בא תיאבון. אני נותן להם אצבע, הם לוקחים את כל היד. אז הוא כנראה חלק מהגבורה של עומרי זה להחזיר איזשהו סדר בצפון, להחזיר שליטה ישראלית, כנראה. אני שוב אומר הכל במין כנראה גדול אחד, אם נמצא בזה ראיות אחר כך ארכיאולוגיות או היסטוריות, אני אשתף אתכם. ומיד עוברים למה שקראנו, גבורתו אשר עשה, לא כתובים בספר דברי מלכי ישראל, שאין לנו את זה, וישכב עומרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו. מתחילה שושלת שומרון. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. כן, 22 שנה, תקופה יחסית ארוכה למלכי ישראל, שמתפוגגים להם אחד אחד, בכל זאת זה 22 שנה עשירות, וסופו של אחאב שהוא נהרג בקרב, אחאב זה תקופה פעילה ביותר, מדרך התיכון רוכש כמרקחה, כל האזור פה פועל. אנחנו נראה בהמשך שהיחסים עם שבט יהודה, עם ממלכת יהודה, משתפרים להפליא, וגם זה מפליא מאוד, אחרי עשה ואחרי עשה בבעשה, ואביה נגד ירובעם, פתאום יחסים משנים כיוון, אבל זה אפשר להבין, כי יש פה שושלת חדשה. יש פה, אנחנו רואים מה קורה היום בעולם הערבי, להבדיל, אז אנחנו מבינים שגם פה יש פה שינויים מנטליים, יש פה שינויי מגמה, שינויי יחס, שבהמשך נדבר עליהם, וגם למה הם חשובים לנו להיום. ואחאב בן עומרי מלך על ישראל בשנת 38 שנה לעשה מלך יהודה, וימלוך אחאב בן עומרי על ישראל בשומרון 22 שנה. ויעש אחאב בן עומרי הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. כן, עכשיו זה כבר שיא חדש, הגענו לשיא חדש. מה השיא החדש? מה יש באחאב שלא היה בקודמיו? והנה כתוב, הנקל לכתו בחטות ירובעם בנבט, שעשה שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, ואפשר לכל מי שרוצה לעבוד את האלוהים החדש הזה בשיטות עבודה חדישות, אפשר את זה, תמך בזה, עודד את זה, אופיום להמונים, כמו שיעלו לבית המקדש בירושלים ויעזרו למלך ישראל, שיעבדו ויהיה להם פה, צריכים סיפוק רוחני, נפשי כזה, דמיוני, מספק להם. יש גם נרטיב, כן, העגל של בני ישראל במדבר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים, מקבלים את זה. נכון מאוד. נכון מאוד. זה נראה כשניכנס לזה, עוד מעט נגיע לזה, כשנלמד על יהושפט, אז נצטרך לשאול את השאלה הזאת. זאת אומרת, איך יהודה מאפשרים, מה שאתה שואל, איך יהודה מאפשרים יחסים עם עובדי אלילים, איך הם מתגברים על זה, מצד אחד. מצד שני, בואו תסתכלו מה בעצם ההגזמה וההקצנה של אחאב. מה ההקצנה של אחאב? אז פה מסופרים שני דברים, שלושה דברים. אני תראו את ההקצנה בשלושה, שלוש נקודות. הראשונה, ויקח אישה את איזבל בת את בעל. השם הזה כבר אומר הכל. מה זה את בעל? שייכות. יש פה שייכות. את זה כמו של. איזבל של הבעל. אין זה שאחאב הוא בעלה, זה רק בתעודת זהות, כתוב, אשתו של אחאב. אבל איזבל היא את בעל. את זה כמו המילה של. איתו, איתו, את הבעל זה כמו עם הבעל. האבא שלה היה מלך צידונים, כן? את בעל מלך צידונים, זאת אומרת, האבא שלה קורא לעצמו אני של הבעל, שייך לבעל, והיא הבת שלו, ובת של מלך במזרח תיכון זה מעמד רציני, דיברנו על מעמד הנשים בתנ"ך אי פעם, וגם צריך לקראת פורים לדבר על זה, כי סביב השתי, אבל הירואים שהיא בעצם, אגב, קראתי היום מאמר נפלא על איזבל, אז אמנם לא קולטים את זה עדיין, כבר לא קראנו את כל סיפור איזבל, אבל הוא אומר שם, תסתכלו מה ההבדל בין מלכה ישראלית שחדרה לארמון של גויים, חדרה, זה לא הביטוי הנכון, נלקחה לארמון גויים, ומלכה גויית שנכנסה לארמון ישראל. איזה נזק האישה הזאת עושה, כמה רציחות, כמה שקרים, כמה דברים איומים ונוראים, עבודת אלילים, כלכלת שם את כל היחסים, לעומת מלכה בת ישראל שנכנסת לארון של ארמון של פרסי, כן, שקודם שוחטים את ושתי, ואיך היא מחזירה את השפיות, היא מחזירה את הסדר, משטר תקין, כן, הצלת אומה, כן, אין הצר שווה בנזק המלך, ומלכות מסודרת. הוא עושה את ההשוואה הזאת, מעניינת, בין איזבל לאסתר, ככה פשוט הגל הסמיכות, אי אפשר שלא לא להזכיר את זה. מי שעושה את זה זה הרב קריב, בספר שלו שיבת עמודי התנ"ך, מומלץ ביותר, ספר מופלא ממש. ואיזבל זה הדבר הראשון שעושה אחאב, ואתם מבינים מיד שזה משנה את כל הקונסטולציה של עבודת אלוהים עכשיו. לא, 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 לא. למה הוא עושה, למה הוא לוקח את איזבל? זאת יש שאלה שתטריד אותנו עוד הרבה זמן.
לא רק זה הברית.
בוודאי הוא צריך ברית, אבל מה כל כך נחוץ לו? מה העניין? מה זה כל כך נחוץ? הוא משלם על זה מחיר גדול מאוד. הוא משנה את כל היחס. אתה רואה שהתנך פה מתרגש ביותר ממה שקרה פה. מכל אשר היה לפניו, וכבר קודם כבר נאמרו כל הביטויים הבומבסטיים, כבר לא נשאר. מה יש עוד להגיד? נגמרו המילים. לא, 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 גם אחרי אבא שלו זה שינוי מהותי. גם אחרי אבא שלו. ההפך, על פניו היה נראה שאבא שלו פותח דף חדש, עיר חדשה, אולי אין לה אלילות יותר, האלים הישנים. מה? יפה, אבל אתה מבין שאבא שלו חוטא בסדר גודל של ירובעם. ולמה אחאב הוא באמת בקנה מידה של משהו שעוד לא הכרנו? מה לא הכרנו במה שהוא עשה? אז מעבר לאיזבל שהיא של בעל, מתחיל מיד תרבות חדשה. ויקם מזבח לבעל, בית הבעל אשר בנה בשומרון. יש עכשיו תרבות לוויינית, העגלים הקטנים האלה שעשה ירובעם ובית אל הוא ודן, שהם רק הם בעצם איזה אופיום להמונים, זה רק דת כזאת מטעם השלטון. פה מופיע דבר חדש דווקא בעיר החדשה שומרון, תרבות חדשה, עבודת הבעל. עבודת הבעל זה קיצוני להפליא. ומה זה קיצוני להפליא? ותכף נגיע בדיוק לסיפור הבא. ויעש אחאב את האשרה. קודם כל אולי קצת ידע אישי, זאת אומרת אין לכם אותו, ברוך השם. עבודת הבעל והאשרה היא בילד אין גילוי עריות ושפיכות דמים. זאת אומרת זה בבת אחת, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מעלים ילדים למולך, הבעל זה והמולך, זה, יש להם עבודות, שיטות עבודה דומות. אשרה זה קשור לזנות.
מאיפה באה מילה אשרה?
עושר.
עושר?
פרנוסה ושפע. עושר. מאשרת, כן, באלף. עושר באלף. מה עושה לך טוב?
פרנסה זה עושר.
ורע לך שיש לך קצת כסף? מפריע לך? כן, אשרה עושה עושר. מאשרת את האדם. עושה אותו מאושר. מה עושה אותך מאושר? משאלות ליבך. אז אתה ברוך השם צדיק, זה כמו הסיפור על הרבי מקוצק, שהגברת תמרי הייתה פרנסת אותה, הייתה עשירה גדולה, תמר. ויום אחד אשתו של אחד אשתו של הרבי מקוצק, אני שם אשתו שלו אמרה, שאיך אתה מחנך אותם לעניות, אולי אני טועה, בעצם זה לא היה הרבי מקוצק, זה היה השרף, רב אורי, השרף. מקרליץ, והוא אשתו אמרה לו, מה אתה מחנך אותם לכזאת עניות ואביונות והם כלום, עניים מרודים. אז הוא אמר, הם לא מבקשים ממני, הם לא רוצים, אני נותן מה שמבקשים, נותן מה שמבקשים. אז הוא אמר לו, בואי תראי מיד אחרי מיד אחרי ברוך שם השתבח, מיד אחרי השתבח, יש איזה קטע בתפילה שאפשר נכון לדבר, שם אפשר לעצור ולדבר. ולפני שעוברים שירת הים נותנים צדקה, נכון? ספרדים נוהגים בעזר דוף וסוג, חלק שלל, נותנים צדקה. ככה כפרה שיהיה. אז הוא הריב את הכיס, אמר, כל מי שיכניס ידו לכיס, יקבל מה שהוא רוצה. אף אחד לא ניגש. אז הוא אמר להם עוד פעם, מי ש... אני עכשיו הכל, אני מוכן לתת הכל. מה תבקשו? אז ניגש אליו אחד מתלמידיו, שאני אוכל להגיד ברוך שאמר כמו שהרבי מכוון. זה שאלות לב. הוא לא רוצה, לא רוצה. מה עושה אותי מאושר? כסף, פיכס, גול נפש, כסף. מה אני צריך כסף? הם רוצים מה שעושה אותך מאושר. אבל רוב העולם, אתה מבין שהם לא קוצקרים. רוב העולם, מה שעושה אותם מאושרים, זה כמה דולרים, לא יזיק לו. יעשה אותו שמח. אז זה עבודה זרה כזאת. זה גם משהו פסיכולוגי עמוק. זה מזכיר קצת את הפסיכולוגיה הפרוידנית של היום, אפשר לומר עליה קצת עשרה. רוצה לתת לך עושר, אתה מלא משאלות פיבך, פנטזיות ועוד כל מיני כאלה דברים. ואתה מיד מבין שזה קשור לגילוי עריות, זה קשור לעוד כל מיני דברים של האדם, דמיון של האדם, שאדם מתמכר לזה אחר כך. הוא ממש התמכרויות עמוקות לפסיכותיאולוגיה. זאת אומרת, השימוש באלוהים כאיזה כספומט לצרכים ויצרים אפלים של האדם. וזה תרבות, תחשוב שגם איזבל מגיעה מתרבות חוף ים, עם כל המשתמע מזה, מזרח תיכונית מצוי. אין, זה תרבות, אנחנו מדברים היום תרבות מערבית, זה עין וכי אפס לעומת מה שאיזבל עושה שם. אצלנו הכל וירטואלי, גם זה רע מאוד, אבל זה וירטואלי, אי אפשר למשש, אצלם זה הכל חי, הכל בלייב. תחשוב כל התרבות הבהמית הזאת, ועם כל זה אתה הכל, זה הכל... חי וקיים ונושך, ובועט ומושך. אין תרבות מלאה. אני רוצה
להוכיח פה
כאילו לעם, להפך, אני לא חושב שהוא ניסה להוכיח לעם. זאת אומרת, מה המניע שלו לעשות את זה? נראה את זה בהמשך. זאת אומרת, כל היחסים שלו עם איזבל, למה בכלל הוא היה צריך איזבל? ולמה הוא מאפשר לה, היא השתלטנית, היא משתלטת, היא בת מלך. היא אומרת לו, אני אראה לך מה זה לעשות מלוכה שם, הסיפור עם נבל... נבל, לא, עם נבות, כן? נבות, עם כרם נבות. שם רואים את בת מלך, היא יודעת מה זה מלוכה, איך עושים מלוכה במזרח התיכון. אז היא מאוד חזקה, והוא נותן לה חופש דת ופולחן, וזה מיד תרבות חדשה, בשומרון עובדים את הבעל. זאת אומרת שהגלים הקטנים האלה הם עכשיו לוויינים למקור, כי מה זה הבעל? אז תיארתי קצת את עבודתו, זה מיד עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שלושת העבירות החמורות. הבעל הוא אדם עם ראש של שור, זה הפסל. אדם עם ראש של שור, ויש לו, הוא מחזיק ברקים ביד אחת, ציורים שאנחנו רואים היום בחפירות ארכיאולוגיות, בפסלונים שמוצאים, כל מיני כאלה דברים. והוא למעשה אל הסערה, ככה הוא מכונה, אל הגשם, הוא מוריד הגשם. הוא אל הסערה. ומיד מובן עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא לא עוצר את ארובות השמיים? על מי בעצם אליהו כועס? כדרכו, על הקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה כלום. זה אולי מה שהוא אומר, אתה הסיבות הליבה מחורנית, אחר כך בהמשך שהוא יוריד אש מהשמיים, אליהו כבר התלהב קצת יותר מדי, הוא יגיד לקדוש ברוך הוא, אתה הסיבות הליבה מחורנית. זאת אומרת, בעצם הקפידה פה של אליהו, חוץ ממה שהוא כועס על, תחשבו על מה שקורה פה ביריחו, שזה הסמיכות פרשיות, הכעס שלו על הקדוש ברוך הוא, למה הוא צריך לחטוף את המפתחות של הגשם ולברוח? הוא אומר, עכשיו לא ירד גשם כאילו לפי דברי. למה? יש אלוקים, לא? אלוקים מונע את הגשם מתי שצריך. אם הקדוש ברוך הוא אברחמן מרחם על אחאב, ולא עושה צרות לאחאב, אז מה אתה אכפת לך? מה אתה מתערב? זאת אומרת, רואים של אליהו, יש לו, הוא קפדן, כן? יש לו קפידה כלפי שמיה, שההנהגה לא פועלת כבר. מדינת ישראל של אחאב מתפתחת יפה, גשם יורד, הכל סבבה, נהדר. אליהו על זה מתרתח ממש, רותח על זה. אז בואו נראה, כן? אז בימיו, הנה עכשיו הדבר השלישי, איזבל, הבעל, כן? הבעל והאשרה, נשים אותם ביחד, איזבל, הבעל והאשרה, והדבר השלישי, סוכריה על מקל, בניית יאיר יריחו. בימיו בנה, אם כתוב בימיו בנה, חיאל בית האלי, שהוא מבית אל, את העיר יריחו, משמע שזה בעידוד השלטון. זאת אומרת, זה בימיו הכוונה ביוזמתו, בעידודו,
ובימיו, רוצים לזקוף את זה לחובתו של אחאב. אתה רוצה לראות דבר? הוא משנה את ההיסטוריה האלוהית של ארץ ישראל. מה זה לבנות את יריחו? למה יריחו לא נבנתה? למה ישעיהו, מה? למה יהושע החליט לא לבנות את יריחו? כדי שישאר זיכרון על הנס הגדול שקרה שם, העיר הראשונה שכבשנו על דעת זה שנכנסים לארץ ישראל, להיות שייכים לקדוש ברוך הוא. לא לעבוד אלילים, לא לעשות זה, והנה, זה החותם. יש צלקת. למה חייל בית האלי בונה את העיר הזאת? מי מנסה להסיר את הצלקת הזאת מעל הדימוי הזה, הנרטיב הזה, שהקדוש ברוך הוא בעלי הארץ הזאת? זה אחאב, ואיזה ולשתו. כן, תראי, היא גם מנהלת את המדינה, ברור שאיזבל היא יותר דומיננטית פה, אבל אתה רואה שאחאב הוא המאושם, ומי שעושה את זה, חייל בית האלי, אגב, זה גם מקום מאוד מאוד חשוב, גם מבחינת מה שדיברנו קודם על ישראל ויהודה, זה שהוא יכול לבנות את יריחו, זה מלמד, יריחו בעצם שייכת לבנימין. אז זה אומר שכבר פה אנחנו מצליחים להריח, מתחילים להריח, נכון? חוש הריח הוא תמיד קודם לכל דבר. חלילה, אם פורצת שריפה, הדבר הראשון שמרגיש את זה, זה נכון? פשטות הריח. אז יש פה ריח של אחדות. אגב, זה מסביר למה הקדוש ברוך הוא לא מתערב. זוכרים את הגמרא שאומרת, למה הקדוש ברוך הוא חבור עצבים, אפרים אנחנו. חזל אומרים, למה בימי אחאב ירדו למלחמות וניצחו, ואני מוסיף, למה הגשם יורד? סבבה, כל טוב. אז יש איזה שתי סיבות למה הגשם יורד. שתי סיבות. אחת, בגלל מה שתף נאמרה לאחדות, השנייה דווקא בגלל עבודת הבעל. זאת אומרת, בעצם זה שמובדים את הבעל, כאילו הקדוש ברוך הוא לא יכול להפסיק את הגשם. למה? זה כאילו מיני הווה. אם הקדוש ברוך הוא יפסיק את הגשם, לא ירד גשם, מה יעשו עם ישראל? יעבדו יותר את הבעל. יהיו עדוקים בעבודת הבעל. זה רק יגרום מכשלה יותר גדולה. אז כאילו הקדוש ברוך הוא מנוע לעשות מה שכתוב בתורה. כי הם דווקא יעבדו את הבעל יותר חזק. למרות שבימי גדעון, הבעיה הזאת נפטרה בקלות רבה. למדנו על זה בשופטים, נפטרה בקלות רבה. תודה רבה. איך זה נפטר? איך הקדוש ברוך הוא פתר את הבעיה כשכבר אצל גדעון התחילו לעבוד את הבעל, ואצלו בבית יש בעל ואשרה? לא. זה בסוף, זה במלחמה. אבל איך הקדוש ברוך הוא הביא עליהם רעב? זוכרים את הסיפור? איך הקדוש ברוך הוא הביא רעב על בימי גדעון? לא. בסוגרת הגשם התפללו לבעל. איך הוא הביא להם זה? אפשר לפתוח, יש לנו תנ"ך לפנינו. שופטים פרק ו. בדיוק, באים המדיינים, עולים בהמוניהם עם גמלים ועם חמורים ועם סוסים ועם צאן ובקר לרוב, אוכלים את הכל, שודדים את הכל. אז גשם יורד, איך אני יודע שגשם יורד? כתוב שהוויה עם זרה ישראל. זריעה אפשר לעשות רק אם ירד גשם, בכמויות. ברגע שישראל זורע, עולים המדיינים, אוכלים. עם ישראל לא זורע, חכמים רוצים להמציא איזה פטנט, נדפוק אותם, לא נזרע, שיבואו ולא ימצאו כלום. אז הם לא באים. הלכו לארמניה, הלכו לטורקיה, שדדו אחרים. ואז בצורה הזאת, הקדוש ברוך הוא מביא עליהם רעב, תוך 7 שנים, עם ישראל מתדלדל לגמרי, בלי לסגור את השיבר. למה הוא לא עושה את זה לאחאב? הנה האחדות. בניית יריחו עושה לנו ריח, יריחו וריח זה הולך ביחד, נכון? חזל אומרים שהקטורת היו מתעדשים, עיזים ביריחו, היו מתעדשות מהקטורת של ירושלים. היום עם הענן הרדיו-אקטיבי שם ביפן, מבינים מה זה אומר, ענן הקטורת הולך, אז מגיע עד יריחו. אני שמעתי פעם מהרב גורן שיש לו סוד גדול בדבר, ולא זכיתי לשמוע מה הסוד. רק שמעתי שהוא אומר, יש לי בזה סוד גדול, ואולי הוא פרסם את זה בכתבים שלו, אבל זה לא מצאתי. על הקטורת שהיו מריחים דווקא ביריחו. ויריחו שייכת לבנימין, וזה ששבט ישראל עכשיו, מלך ישראל, או אדם ישראלי מבית אל, שכבר לא שייך לבנימין, אלא שם זה כל הזמן המריבות, נכון? דיברנו על המריבות. אדם מבית אל, שכנראה הוא מאפריים, כנראה, בונה את יריחו לממלכת ישראל, משמע שהיחסים טובים מאוד. כי ישראלים, יהודה לא רוצה לבנות. אז מה אכפת להם? ממנה אתם לא בונים, אז הם בונים. זאת אומרת, יש פה משהו אחדותי. יש פה משהו אחדותי. עכשיו, מאיפה יצא אליהו הנביא? זו השאלה ששאלת בהתחלה, אז זה צריך להתייחס. מאיפה קפץ לנו פתאום אליהו הנביא? ותראו מה קרה פה. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. באווירם בחורו יסדה, איכשהו התחיל להזיז לפנות אשפה, ולהתחיל להציב אבן ראשונה, נהרג לו בנו הבכור אבירם. האם הוא נהרג בעבודות, האם הוא מת משפעת, החזירים, או ממשהו אחר, לא יודעים. הוא מת. ובסגוב צעירו הציב דלתיה. הציב דלתות זה הפעולה האחרונה שעושים, בנו הצעיר סגוב מת כשהוא סיים את המלאכה, כי דבר אדוני אשר דיבר ביד יהושע בן נון, התקיים הדבר בדיוק. איפה רואים את זה? בספר יהושע. נדלג רגע חזרה. כן, הוא לא ראה את זה. אבל יכול להיות, תשמע, העובדות לא מבלבלות אנשים שלהוטים אחר אידיאולוגיה של עצמם. אז הוא לא נמנע מלעשות דבר, גם אם הוא יכול להיות שהוא ראה, מישהו הראה לו את זה כבר קודם. לפי חז"ל, הדיבורים על זה נעשו רק עם אליהו. לפי חז"ל, תכף נזכיר את חז"ל. כן, יהושע פרק ו', הקללה של יהושע עובדת שעות נוספות, דורות נוספים. כן, זה מחכה עד שיגיע המנוול שיבנה, ואז זה חוטף את זה בראש. נכון, אחרי שהוא קורא, תוקע את העיר, רק שימרו מן החרם, נכון? כתוב בפרק, ממש הפסוק האחרון של פרק ו' ויהושע, וישבה יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני אדוני, אשר יקום ובנה את העיר הזאת, את יריחו, בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. בדיוק כמו שהוא אמר, ככה קרה. בדיוק כמו שכתוב פה. האם הוא ידע את זה או לא ידע את זה? כנראה שבקיאות הגונה בספר יהושע לא הייתה להם. אבל חז"ל באים ואומרים שמי אומר בדיוק כמו שכתוב קרה? אליהו הנביא. באים לנחם אבלים, נכון? מת לו הבן הצעיר. באים לנחם אותו. נחמה. ניחום אבלים, מנהג ידוע בעם ישראל. עם ישראל, גם כשהם חוטאים במצוות שבאדם למקום, הם חסדים טובים, גומלים, אפילו עיזבל הרשעית הייתה מרקדת לפני הכלה. דברי חז"ל, לכן הכלבים, באנו זה לפני שבוע, הזכרנו את זה. בדיוק לפני שבוע. בדיוק כבוד האדם יש לה. כבוד גדול ללדת, להתחתן, ללדת. היא אישה בסופו של דבר. אני מקווה שהיא מחשפה גדולה, אבל היא גם יש לה צדדים אנושיים כאלה. אז גם פה ניחום אבלים. וגם אליהו מגיע לניחום אבלים. כנראה שחיאל בית האלי היה אדם חשוב. או שאליהו רצה להגיד שם משהו. ואז אליהו אומר להם, אתם לא רואים שזה קרה בדיוק? הוא בא עם ספר יהושע, פותח, מקריא להם. אבל אתם לא רואים שזה מה שקרה? עד כמה אפשר להיות עיוורים? שואל אותם אליהו הנביא. שומע את זה אחאב, אומר לו, רבנו אליהו, מי גדול ממי? יהושע או משה? ודאי משה. משה, אתה אומר שמה שקרה פה לחיאל בית האלי, זה בגלל מה שיהושע בן נון אמר, שהוא קילל את מי שיבנה, והנה הקדוש ברוך הוא עשה את זה. משה רבנו אמר שמי שיעבוד עבודה זרה, יגרום לזה שלא ירד גשם, ואני אין תלם ותלם שלא הנחתי בו פסל, שלא עבדתי עליו עבודה זרה, תלם ותלם. מדרש, כן. בילקוט שימוני, שווה להסתכל שם בילקוט שימוני. אין תלם ותלם שלא עשיתי עליו עבודה זרה. וגשמים יורדים שלא היו כמותם מעולם. שומע את זה אליהו, עשן יוצא מאוזניו. ויאמר אליהו התשבי, זאת אומרת בעצם אליהו התשבי כבר אמר את המשפט הקודם. הוא כבר זה שאמר בדבר השם ביד יהושע, הוא עשה להם ככה עם התנך. בדבר השם, אז למה לא הוזכר שמו? כי בעצם זה יהושע, הוא לא אומר, אני אומר את זה, זה יהושע אומר. אבל בעצם כאן חז"ל מבינים שזה התחיל כבר פה, בניחום אבלים שם אצל חיי בית האלי, שצריכים לראות את זה בעיניים, שזה בדיוק מה שאמר יהושע, יש אלוקים בישראל, יש דין ויש דיין. אז אומר לו אחאב, מה דין ודיין, על מה אתה מדבר? הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ימנע גשם מאלה שעובדו עבודה זרה, ואני מוריד הטל ומשיב הרוח ומוריד הגשם עם העבודה זרה ועם הכל. על זה אליהו עשן יוצא מאוזניו, כמו שאמרתי, הקפיד על הקדוש ברוך הוא שנוהג בהם במידת רחמים יתרה. אפשרות שנייה, שאליהו היה רחמן מאוד, ולמה ממשיך לרדת גשם למרות מה שישראל עושים? כי אליהו מתפלל. על פי דברו של אליהו יורד גשם. מה זה דברו של אליהו? שהוא מתפלל על עם ישראל, כמו שמואל הנביא. חליל ילי מלאכתו מלהתפלל בעדכם, אף על פי שאתם חטאתם, ביקשתם לכם מלך, והוא מוריד להם גשם ביום קציר ומראה להם שהם לא בסדר שהם שאלו מלך, חלילה למיחתו להשם מלבקש בעדכם, שלא יקרה לכם אסונות. אז גם אליהו עושה את זה. עכשיו אתה בא ואומר, חצוף, בזכותי יורד הגשם, ככה חושב לו אליהו בלב, לא משתף אותו בזה. מעכשיו הגשם ירד רק לפי דברי. חוטף את הגשם, לוקח את המפתחות של הגשם ובורח. קודם כל לא כתוב שהוא בורח. כי אין לו מפתח ביד. זה משהו שהוא... הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה. גם מה זה לך מזה? כאילו, לך מזה הכוונה מההנהגה הזאת שעשית עכשיו. תוותר, תחזיר את המפתח. תחזיר את המפתחות, הקדוש ברוך הוא אומר לו. מה לקחת את המפתחות? לך מזה ופנית לך קדמה, לך מזרחה, ונסתרת בנחל קרית, נחל קרית זה כנראה, אין פרט, פרט, נחל פרט של היום, כנראה, יש אפשרויות. לא, אם זה אומר, לחצה את הירדן. לא, הפרט, לא, לא הפרט של החידקל, ודי פרט, ודי, לא נחל פרט, לא נהר פרט, נחל פרט, נחל, בכל זאת זה, קטנצ'יק. למרות שהוא אחד הנחלים היפים בטיולים. אשר על פני הירדן, כן, באזור שככה מעל הירדן, והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. מאיפה יהיה לו אוכל? הרי הוא הולך עכשיו לסגור את השיבר. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. אגב, שני דברים מעניינים. א', למה הקדוש ברוך הוא שולח עורבים לפרנס אותו? למה עורבים? עורבים חז"ל סימן מסר לו, שעורב הוא אכזרי על בניו. אם מלא שהקדוש ברוך הוא מאכיל את העורבים, הם לא היו מאכילים אותם. הם קמצנים כאלה, אוכלים רק לעצמם. לא מגדלים את הילדים שלהם כמו שצריך. ובעצם הוא רומז לו בזה, אתה אכזרי. אתה הופך אותי לאכזרי. אז שהעורבים יחלקלו אותך, רמזו לו, רמז. בסדר? אגב, זה קשור גם לתיבת נוח. שהעורב היה קנאי. הוא קינה באשתו, קינה לא יודע למה, אבל הוא לא הלך בשליחות של נוח. חז"ל אומרים שהוא היה מיועד לשליחות אחרת. בעלי חיים הם כמו מלאכים, הם אין להם בחירה חופשית כמו לאדם. אז הוא לא יכול לעשות, נוח שולח אותו לשליחות, אבל כיוון שהוא נועד לשליחות נוספת, להכיל את אליהו הנביא, אז הוא לא יוצא לשליחותו של נוח. נתקע, שומר את זה. נוח לא ראה למרחוק עד את אליהו הנביא, מה יהיה כשבניו יעבדו עבודה זרה ויקרה מה שיקרה. המדרש רוצה לקשר בין כן, שני האירועים. זאת אומרת, אליהו הנביא כאילו מזמין מבול, מזמין את המבול, או את הבצורת, את ההפך מן המבול. נכון? אז פה העורבים יבואו לכלכל אותך. אגב, זה דבר מדהים. עורבים אוכלים נבלות. בעיקר נבלות. ואם באמת יהיה רעב גדול בארץ, אז כן, הם יאכלו את הבריאות. אתה לא מרימין? כאילו, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא מנסה לדפוק בדלת של אליהו ולהגיד לו, העורבים מאכילים אותך, אתה יודע מה זה? ממה אוכלים עורבים שמאכילים אותך? את הילדים שלהם הם לא מאכילים, אותך הם יאכילו. אתה תאכל את הבשר שלהם. אז נכון שהבשר שהוא קיבל היה שאלה בהלכה, הרי זה בשר של התעלם מן העין, איך אפשר לאכול, איפה ההכשר של זה? ההכשר. אז זה היה משולחן איזבל, הוא לקח, העורבים היו לוקחים מאיזבל את האוכל, הם מביאים לאליהו. אז זה היה בהכשר של עובדיה הנביא. בהכשר עובדיה הנביא. מה שנקרא היום בבץ בית יוסף. אז הוא ידע, היה לו סימנים, כנראה סימן שהוא ראה, לא היה לו ספק על הכשרות של הבשר. אבל מה שכאן יש, זה לפתוח לו את הלב, להבין שיש פה דבר שהוא אכזרי מאין כמותו. אין העורבים אוכלי בשר אדם, אם אנשים ימותו ככה והתפגרו להם ברחוב, מגל הרעב, העורבים ינקרו אותם ויאכלו אותם, והעורב עצמו הוא אכזרי על בניו, וזה הרמז שהוא רומז לו. שחרר, לוותר. ואליהו מתעקש. אליהו מתעקש. היחסים בין אליהו ואחאב הם בעצם מה שאנחנו הולכים לקרוא להלן. זה מה שיקרה עכשיו בהמשך. אבל בואו תסתכלו עוד נקודה אחת לפני שניכנס ליחסים בין אליהו לאחאב, שהם הופכים להיות מאוד מעניינים, וזה לאט לאט מתוך זה אנחנו מגלים את רמת
נקרא לזה את רמת הגודל של ממלכות אחאב. עד כמה אחאב, עד כדי כך שהגמרא במסכת מגילה אומרת שאחאב הוא אחד משלושה שמשלו בכיפה. אחשוורוש, או אפי סדר, שלמה, אחשוורוש ואחאב. מה זה כיפה? זה סימן שהם ידעו שכדור הארץ הוא עגול. ידעו שכדור הארץ עגול. איך הם ידעו שכדור הארץ עגול? הם אומרים, רק כיפה, חצי עולם, יודו ועד כוש, זה רק חצי. קודם כל הם ידעו שכדור הארץ הוא עגול, בטל ידעו שזה רק חצי. בסדר? זה כיפה. הכיפה, משלו בכיפה. זה הערה שלי. אגב, אם הגענו לתורת פורים, קצת ההשוואה, אז מראה שאחאב הוא אדם. אגב, מה הרעיון שלהם? הם אומרים, שעובדיה פוגש אחר כך את אחאב, בהמשך, אז הוא אומר לו, אם יש גוי וממלכה, שאחאב הגיע לשם והשביע אותם, לא אמצא איך שם, הוא חיפש אותך בכל העולם. אז זאת אומרת שאחאב שולט על כל העולם, הוא יכול להשביע ממלכה, הוא אומר, אוי ואבוי, לך דיר בלקום אם אני מוצא אצלכם את אליהו. משהו שהוא, עושים את מה שהוא אומר, לא מרגיזים את אחאב. אימפרטור גדול. מה?
כל הרב שעושה,
איך הוא זכה לזה? זה אתה עוד לא רואה, אתה נראה ככה, מתחיל לשפוך קצת ככה רבזים. אגב, אם כבר מגרימים לפורים, כיוון שאנחנו, אני אפגש רק אחרי פורים, אספר לכם שיש מצווה להתבשם, חי אביניש להפסומה. מה? יום שלישי הבא זה כבר אחרי פורים. אני אומר, כיוון שעוד, אז אני, והזכרנו פה את השלושה, שני השמועות עשינו לפורים. אחת אסתר ואיזבל, הבאתי את זה משיבת עמודי התנ"ך, הזכרתי. ועכשיו אחשוורוש ואחאב, שהגמרא משווה ביניהם. כן? שהוא משל בכיפה והוא משל בכיפה. שהוא ממלכות אדירה. תוך היחסים עם אליהו מגלים את זה. אז אספר לכם ככה, עבור את נחמד. לפני שנים רבות קיימתי את המצווה כמו שצריך, לא כמו הרמב״ם שאומר ללכת לישון, אלא כמי שאחר כך רוקד על השולחן. וכתוב ליבי, הייתי בישיבה הגבוהה שלמדתי בה, ישיבת אור עציון. כבר היינו כבר נשואים, הגענו בירושלים, ואז למדתי על השולחן ושאלתי אותם חידה. כולם אוכלים, סעודת פורי, בסדר, תסבורת מנגנת ככה בשקט, שיהיו שקטים כמו בחתונה, אוכלים, חותכים, צריך לאכול, סעודת מצווה. נעמדתי על השולחן, על השולחן, ואמרתי, אחודה לכם חידה. מה ראה מרדכי שירכב על סוס, ועוד המשיח יבוא על חמור? אז אנשים נסים לחשוב, כל אנשים כבר שתו קצת יין, אז זה לא מסתדר להם הגמטריות והעניינים וזה, לא, מתבלבל לחשבונות. בקיצור, לא ידעו תשובה. הוא ככה, זה קלץ קש כזה, לא רצילי. שבועיים אחר כך קיבלתי שני מכתבים, בדואר. אז לא היה אס-אמסים, לא היה טלפונים לכל אחד. מכתב, קיבלתי מכתב עם בול, לכבוד. ואני פותח את המכתב הראשון, אומר, זה מישהו אומר, רעיון יפה. יפה, הוא פה לא זוכר מה היה הרעיון, רק מנסה להסביר יפה מה ההבדל בין הוא רוכב על סוס, והוא רוכב על משיח בעל חמור. אבל יהודי אחד, החברותה שלי צעירה, כתב לי במכתב, אמר ככה, סוס בגמטריה 126. סמך סמך זה 120, וו באמצע, 126. חמור בגמטריה, מהר לעשות חשבון, 254. מהר לעשות חמור, 254. וצריך לשבת בצלילות הדעת, בשקרות של פורים זה לא עובד. אז מה? מה הרעיון שעומד מאחורי זה? סוס זה 126, חמור 254. מה עבור בזה? הוא אומר ככה, אחשוורוש מולך על חצי עולם, מהודו ועד כוש. ויש לו 127 מדינות. אז למה מרדכי רוכב על סוס? כי בעצם מרדכי מקבל את השלטון מאחשוורוש, אבל בעצם עקדתי עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. זה גאולה לייט, מה שנקרא. אז איזה מדינה חסרה? מדינת ישראל. אין מדינת ישראל. גלות עדיין. מגילה של גלות. בסדר? אז סוס. נותן לו סוס. תרכב על סוס. לא. אתה רוצה? שב על הסוס. אבל המשיח ירכב על חמור. כמה זה חמור בגמטריה? 254, תעשו מהר, חלק לשתיים, בדיוק 127, זאת אומרת המשיח ירכב על כיפה שלמה, גם לכיפה, משלו בכיפה, המשיח הוא כבר, יש לו 127 כפול 2, זה נקרא רוכב על חמור, מרדכי את ארץ ישראל לא קיבל, שלטון עצמאי על ארץ ישראל לא זכה,
אתה עדיין עבדי אחשוורוש. את המדינה, 26 אני נותן לך, את ארץ ישראל אתה לא מקבל. והמשיח, זה מים ועד ים, מנהר ועד אפסי ארץ, זה וורד של שיקור. אתם רואים מה זה? שמחה של פורי. מה זה עושה? אז חזרנו לכיפה, אחאב מושל בכיפה, אנחנו נראה את זה בהמשך. ואני רוצה, לפני שניכנס ליחסים בין אחאב לאליהו, לא יודע אם נספיק עוד היום, ניגע בפסוק א' של פרק י' ז'. ויאמר אליהו התשבי. מה זה ביוק התשבי? לא ברור. מילה יחידאית כזאת. אולי זה שם של מקום. מקום שנקרא תשב, כמו תפן, תשב, לא יודע. מתושבי הגלעד, אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו. אם יהיה השנים האלה טל ומטר כאם לפי דברי. מה פירוש אשר עמדתי לפניו? מה זה אשר עמדתי לפניו? מעניין, מה? מה, איך פותרים בעיה כזאת בתנך? ודאי שהתנך, ירמיהו הנביא שכתב את הספר הזה, כשהוא אומר אשר עמדתי לפניו, הוא יודע למה הוא מתכוון. זאת אומרת, לא סתם אליהו אומר את זה, ולא סתם ירמיהו מצטט את זה. מה זה אשר עמדתי לפניו? בלשון עבר. זה היה דברי חז"ל, זאת אומרת, אבל איך הגעת למשה בדיוק? מה? יפה מאוד. זה פשט יפה מאוד מה שאתה אומר. מאוד יפה. הרי הסברתי קודם שמה הכעיס את אליהו הנביא? שהוא זה שמתפלל שימשיך לרדת גשם. זאת אומרת, אשר, השם אלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו בתפילה. כל השנים האלה אני מתפלל שירד לכם גשם. עכשיו יהיה טל ומטר רק לפניו. יפה מאוד. יפה מאוד. יפה מאוד. זה לא רק לעמוד בתפילה. תכף נראה מאיפה לומדים שלעמוד זה להתפלל. לעמוד לפני, מאיפה יודעים שזה להתפלל. עכשיו כתוב לעמוד? מה עמוד? חפש, חפש, נו, קדימה, לעמוד לפני השם. לעמוד לפני, רואה פני המלך, עומדים לפניו, יש גם במגילת אסתר. כן. מה אתה אומר? אשר עמד שם בתפילה, יפה מאוד. אז זה מתאים מאוד. כן, אצל אברהם אבינו שהוא עומד, אשר עמד שם, אבל שם כתוב לפני השם, לא בטוח שהוא עמד לפני השם, בוא נראה. בוא, יש לנו תנ"ך, למה אנחנו צריכים להגיד בעל פה. אין כמו להסתכל בספר. כן, תחילת פרשת וירא. מלאכים הולכים סדומה, שקיפים על פני סדום, וכתוב שם... ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם, עודנו עומד לפני השם. כן? עודנו עומד לפני השם, ואחרי שהוא רואה שם את השריפה, את הפיצוץ האטומי שם בסדום, הוא מגיע ורואה, כן? וישכם אברהם בבוקר, פרק י"ט פסוק כ"ז, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני השם. עמד את פני השם, או לעמוד לפני השם, כמו שכתוב שם, זה להתפלל על רשעים. לא סתם להתפלל. לעמוד בדיוק, ואתה אומר יפה, למה זה נקרא לעמוד לפני השם? לבלום את מידת הדין. אני עומד לבלום את מידת הדין, ואתה אומר לי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו עם העבודה זרה שלנו, עכשיו זה יהיה על פי דברי. אין לי ספק שזה בדיוק מה שאליהו מתכוון. אבל, עם זה, יש לנו עוד ביטויים כאלה של לעמוד לפני השם, שמאופיינים לכמה דמויות. אז ראינו את אברהם, אצל משה מצאת בינתיים? אז בואו תעברו לפרשת פנחס. ספר במדבר. אני מופיע קודם כל בסוף פרשת בלק. נכון? כל מעשה פנחס, פה לא כתוב שהוא עומד, נכון? רק כתוב היקו מתוך העדה. פרק כ"ה פסוק ז', והיר פנחס בן עזר בן אהרון הכהן ויקו מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל לקובה וידקור את שניהם בן איש ישראל ואת האישה אל כובתה ותעצר המגפה מעל ישראל ויום מתים. ויאמר השם אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנות קנאתי בתוכם ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אז לא כתוב פה שום דבר על עמידה, נכון? יפה. עכשיו בואו בכל זאת פנחס צדק מי שאמר פנחס למרות שפה לא כתוב כלום תעברו לסוף ספר שופטים סוף ספר שופטים סיפור פילגש בגבעה כתוב שם כך מה כתוב? כן סוג שונה של תפילה קצת ויש אפשר כתוב שם כך בפרק פרק כף פסוק כף ח' אולי פתיקה בפסוק כף זין וישאלו בני ישראל באדוני ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם למור וכולה הוסיף עוד וכו 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 פנחס בן אלעזר עומד לפניו. במקרה הזה המשמעות היא כהן גדול. או עומד לפניו לתפילה, או עומד לפניו לשרת. כהן הגדול עומד לפניו. אגב, בתהילים, הסיפור של פנחס, פנחס מופיע בתהילים. נכון? זוכרים איפה? פה נמצא. תהילים עין. הנחית. חוקוף. שלושה פרקי היסטוריה. נמצא פרק קוף ה' קוף ו' פרק קוף ו' בתהילים כן, מפסוק כ"ח ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים ויחיסו במעלליהם ותפרוץ בה מגפה ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עולם בסדר? רואים דוד המלך מתאר את מה שעשה פנחס במדבר כעמד ופילל הוא עצר את חמתו של הקדוש ברוך הוא זה מתאים מאוד למה שהסברת אתה רואה ממש הפשט היפה גם אברהם על סדום, גם פנחס, שבעצם היה צריך להיות על כל העדה יקצוף, היה צריך להיות שם קצף, ומשה בוכה ולא יודע מה לעשות, משה לא עמד בפרץ, ופנחס עומד בפרץ. עשה פילולים עם קונו, אומר המדרש. פילולים, משון, כמו שאליהו עשה פילולים עם קונו, זה אותו דמות, אתם רואים יד שזה דמות דומה. הוא עשה פילולים, הוא אמר, אלד ימו ירגע כל העם. מה זה? כאילו, איש אחד יכתב על כל עדת תקצוף. כמו אברהם אבינו, אברהם אבינו גם יחציף כלפי שמיה. נכון? הוא אמר, אנוכי אפר ואפר, אבל הוא אומר, חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה אבא אמינה שלך בכלל? אתה רואה שזה... אברהם דואג לאמת האלוקית שתתגלה. כן, כן.
הריח עמד,
לא, שם המידת ה... לא, זה כמו חוני המעגל, אתה אומר, כמו חבקוק שעשה את זה לפניו, חבקוק, שהוא עשה עגוגה ועמד בתוכה. לא נראה ככה, זאת אומרת, העמידה פה, אתה רואה את זה לתפילה, זה לא איזה לעמוד בהפגנה, כעיקר אל תחריר, אני אעמוד ועד שהמשיח יגיע. לא, זה משהו שהוא, הוא תפילה, אתה רואה, תפילה של אברהם על סדום, תפילה של פנחס, ויפלל, הוא התפלל, עמד, כן, עומד לפניו, עומד לפניו. ואליהו עושה רושם שהוא ממשיך את אותו קו. אבל קודם כל רואים בצורה חיובית שבאמת אליהו, מה שהרגיז אותו במיוחד, זה העובדה שהוא היה צריך לעצור את הגשם בפילו לו, ובסוף אחאב אומר לו, תראה איזה שטויות אתה מדבר, מה, משה רבנו אמר שזה, והנה זה לא קורה כלום. זה יצא שבעצם התפילה של אליהו גרמה חילול השם. זאת אומרת, זה לא הם נהיים יותר טובים מזה, זה נהיה יותר רע. אני מתפלל והם מקלקלים בגלל זה. לכן הוא עוצר את הגשם. אני מציע שנעצור היום פה, בעזרת השם, אחרי פורים, אנחנו נפגוש את אליהו בשנית ובשלישית. סליחה להפריע.